עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן, שלומכם, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מה ההבדל בין צ'יה ופשטן. אחד מהם כדאי לתכון, את השני ממש לא חייבים, אז אני רוצה להרחיב על זה. גם אני רוצה לדבר איתכם על ארבעה דברים שאפשר לאכול אפילו רבע שעה לפני השינה. ננפץ מיתוס על מה יותר בריא ומה יותר מסביע, ביצה קשה או חביתה. וגם יש לי בשבילכם חמש השוואות בין מיץ תפוזים לתפוז שלם. לכל אחד יש יתרונות, כן? גם למיץ יש יתרונות. אני גם רוצה לשתף אתכם בסוף למתכון לטורט, פשטן וקוקוס, ממש מושלם, מקור מאמם לאומגה 3. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. כל שאלה שיש לכם, תכתבו אותו קודם, כדי שמאיר המפיקה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם לצפות בפייסבוק שלנו, וגם לצפות בדף הפייסבוק שלי, לשתף את השידור, לסמן לייק, וגם לשאול שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאיר הפרץ, אחראי על השידור, אילי זק, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז אנחנו כולנו יודעים את החשיבות של צ'יה ופשטן, שהם בערך לא פחות ממזונות על, גרגירי על, שמכילים המון 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 אומגה 3 ממקור צמחי, שזה משהו סופר חשוב בעיקר למי שלא אוכל הרבה דגים. אומגה 3 אנחנו יודעים היא ממש חשובה כדי להפחית את רמות הקולסטרול בדם, להפחית לחץ דם, לשפר את רמות הסוכר, מפחיתה סימני גיל המעבר, מפחיתה סיכון למחלות לב בצורה מאוד משמעותית, מפחיתה דלקות בגוף. יש לה המון 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 יתרונות, ופשטן זה אחד המקורות החשובים ביותר, הכי עשירים באומגה 3. כל כך הרבה אומגה 3 יש בפשטן, שזה בערך פי 10 מאשר בסלמון אפילו. העניין הוא שהאומגה 3 הצמחי הוא לא ממש זהה לאומגה 3 שמגיע מסלמון, אז הגוף עושה סוג של המרה כזאת. והיכולת המרה של הגוף יחסית נמוכה, אבל היא משתנה. נגיד אם למישהו בכלל 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 אין אומגה 3 בתזונה, אז הגוף יודע להמיר יותר. חסר לו, אז הוא ממיר יותר. ואם יש לו הרבה אומגה 3 בתזונה, אז הוא ממיר פחות. אין איזה מספר אחד של ההמרה שנכון לכולם, אבל עדיין כאילו זה נחשב פחות טוב מאשר האומגה 3 מהדגים. בכל מקרה, מה שחשוב להגיד, מהגרגירים של הפשטן, חלק ממש קטן מהאומגה 3 יכול להיספג לגוף, אם לא תוכנים את הפשטן. זה כמו, תחשבו על סומסום, שאנחנו עושים ממנו תחינה. אם אני אוכל סומסום ככה כמו שהוא, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יצא שלם כמו שהוא נכנס, כי אני לא לעשתי אותו כל כך טוב, ואז הגרגירים הם מאוד מאוד קטנים, והם לא יכולים להתעכל בגוף, אז הם יוצאים כמו שהם נכנסים, אז איזה ערך תזונתי יש לזה? אין. אני לא יכולה להפיק מהסומסום הזה לא סידן, ולא מגנזום ולא ברזל, ונכון, גם לא קלוריות, אבל אני לא מפיקה ממנו שום דבר. אותו דבר עם הפשטן. הערך התזונתי שלו הוא בעיקר כשהוא תחון. החיסרון בעצם זה שאחרי שאני תחנתי אותו, אז כל הדברים שם מתחילים להתחמצן יותר במהירות, ואז הוא מתקלקל. אופציה אחת זה לשמור בפריזר. אופציה שנייה, טובה ממש ממש ממש, זה פשוט לתחון לפני השימוש. או לתחון ולהוסיף למה שרוצים, או פשוט להוסיף את זה לשייק, ואז זה נתחן ביחד עם כל השייק, וככה מפיקים את מלוא הערך התזונתי של הפשטן. לעומת זאת, צ'יה לא מוכרחים לתחון אותה. אנחנו גם מצ'יה מקבלים אומגה 3 בכמות גדולה, טיפה פחות מאשר בפשטן, אבל עדיין זה מקור מצוין. גם האומגה 3 מהצ'יה עוזרת להורדת קולסטרול, להורדת סוכר, יש בצ'יה גם סיבים תזונתיים מיוחדים, שאין בהרבה דברים אחרים, שעוזרים לנו למניעת עצירות, לשיפור העיכול שלנו, אבל הצ'יה, מה מסתבר? אם אנחנו משרים אותה והיא תופחת מנוזלים, אז הגוף כן יכול להקל אותה, ולא חייבים לטחון אותה בשביל לקבל ערך תזונתי. זה יתרון מסוים של צ'יה. אפשר להכין כזה overnight pudding, לשים אותה עם 2-3 כפות עם נגיד חצי כוס חלב שקדים או חלב סויה, עם קצת איזה ממתיק שרוצים ווניל, זה תופח, בבוקר קמים ורואים פודינג שזה מהמם. אפשר להשרות אותה בתוך יוגורט או איפה שרוצים. ואז אנחנו מקבלים את הערך התזונתי כמעט כמו בתחון. עכשיו, לגבי הכמות של שניהם, המומלצת היומית היא כפית עד 2 ליום, זה מספיק מבחינת אומגה 3 ומבחינת הרבה דברים אחרים, גם מבחינת כל היתרונות הבריאותיים. אז כאמור אפשר להוסיף את זה לשייקים, לעוגיות ולחמים, ליוגורטים, לדייסות, ואפילו כתוספת לסלטים, שניהם מוצלחים מאוד. אוקיי, ואני עוברת לפינת מנששים סדרתיים. היום אני רוצה לספר לכם, לא על דבר אחד אלא על 4 רעיונות, שאפשר לאכול גם רבע שעה לפני השינה, ולמה אני אומרת את זה? קודם כל, כי רובנו רואים טלוויזיה, בעיקר בערב אני משערת שאנחנו לא קמים ופותחים ישר את הסדרות על הבוקר, אלא זה מן הפינוק שלנו, ולהעביר את הזמן ככה בכיף בערב, ובגלל שאנחנו מעבירים את הזמן בכיף, אנחנו גם רוצים לנשנש, והרבה אומרים לנו, לא לאכול בערב, זה לא בריא. עולה השאלה עד כמה זה נכון. אז קודם כל, חשוב להגיד כזה דבר. לאכול בלילה זה לא טוב. העניין הוא שאנחנו מנששים משהו, זה לא נקרא שאכלנו ארוחה כבדה. שאנחנו מנששים משהו קטן, זה משהו שהוא בדרך כלל קל לעיכול, ואין בעיה לאכול אותו רבע שעה לפני השינה. ארוחות גדולות וכבדות, נגיד אני לא אתחיל עכשיו לאכול בשעה 11 בלילה, חזה אוף עם שועית ירוקה ושלוש כפות קוסמת, ואני לא יודעת מה, גם אם זה יוצא ארוחה שהיא דיאטטית, זה נורא מעיק על מערכת העיכול לאכול את הדברים האלה מאוחר בלילה. אבל נשנוש קטן ונחמד, שהוא קל לעיכול, לא מעיק על מערכת העיכול שלנו ולא מפריע לנו לשינה, הוא עדיף מאשר ללכת לישון רעבים. מחקרים הראו שאם אנחנו הולכים לישון עם בטן מקרקרת מרעב כזאת, זה מפריע לנו להירדם, מפריע לאיכות השינה, יותר מאשר אם נאכל משהו קטן. אז כמה דברים שדוגמאות. אז ככה, בוטנים. בוטנים בכמות של 20 גרם, גם סופחים נוזלים בקיבה, תורמים לתחושת שובע, לא מקפיצים את הסוכר בדם, מכילים מגנזיום שעוזר להרפיית השרירים בלילה ולשינה טובה יותר. יוגורט או יוגורט חלבון, גם לא מקפיץ את הסוכר, מכיל סידן שדרוש גם הוא להרפיית השרירים ולשינה טובה יותר. אדממה, 200 גרם ששוקלים עם הקליפה, זה יוצא בקלוריות נשנו שמתאים לדיאטה, וכמו כל הקטניות, אדממה זה סויה, גם זה, אינדקס לקמי אפסי, כמעט לא מקפיץ את הסוכר בכלל, שילוב גם של סידן וגם של מגנזיום וסיבים תזונתיים בכמות גדולה. ומה שעוד אני מציעה לכם לנסות, עכשיו עונת הבננות, אם גם אתם קונים מיליון בננות ואחר כך הם נשארות לכם בלי שהספקתם לאכול אותם, אפשר פשוט לחתוך אותם לפרוסות ולשים בקופסה בפריזר. ואז אני לוקחת את הבננות המוקפאות האלה, עם טיפה חלב סויה או חלב שקדים, כפית חמת בוטנים, שזה עם שומן ומגנזיום, ואני שמה את זה, או בוא נגיד אם אין מכשיר גלידה, אז אפשר לשים את זה במג'מיקס, מפעילים עם סכין תחתונה, יוצא גלידה, גלידה חורפית, רכה נעימה, מלאת מגנזיום. ומול מה נאכל את כל הדברים האלה? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, ועורכת תוכן לאונליין. שלום מיכל.
היי, מה היה? מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר, האמת שאני חשה הזדהות עמוקה, אני חושבת שאוכל יותר טעים אחרי, כאילו אחרי שעות מסוימות, בעיקר בלילה, נשמע לי...
יותר טעים וטוב. אני אגיד לך גם, אנחנו יותר שמים לב מה אנחנו עושים בשעות האלה, כי יש לנו זמן, אז כאילו במקום לאכול מהר 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 מהר, כי אני באמצע עבודה ואני לא שמתי לב מה אכלתי רק בשביל להיות צבעה, אז פתאום באמת, בטח אז אני צודקת.
ליהנות.
נכון. בזמן ליהנות בערב.
כן. למה לא? טוב, האמת ש... לגבי השאלה מוימה, אתמול צפיתי בסרט קליל כזה ונחמד, שנראה לי שיהיה נחמד בסופש.
אוקיי.
הוא נקרא סוג של בהיריון, וזה עוד סרט של אימי שומר, יש לה הרבה סרטים בסגנון, שהם קצת מטופשים, אבל גם קצת לא. אז
היא, היא קומיקאית.
כן, היא סבבה, היא עושה כל מיני דברים דומים, אבל, אבל שונים קצת.
וזה חדש או זה רק עכשיו כאילו?
זה יחסית חדש.
אה, וואלה.
כן. ושם היא בעצם חברה טובה שלה נכנסת להיריון, וכזה ביחד כל החיים.
אה, והיא עושה את עצמה שיש לה, שהיא בהיריון והיא לא בהיריון.
כן, אז כאילו באתי סקפטית לסרט, כי זה נשמע מיותר, אבל כאילו כן. זה נחמד, כי זה...
כל דבר של אסקפיזם זה טוב.
גם, וגם מדברים שם הרבה דברים, על כאילו למה החברה, ועל זה שהיא מכירה בסוף חברה, כשהיא בהיריון, והיא נאלצת לשקר לה, ולמה בסוף בכל זאת ממשיכות להיות בקשר וענייני, כאילו זה נחמד.
נחמד, יופי.
אני חושבת
שה... קצת בהיריון של אימי שומר, היהודיה האמריקאית, הסטנדאפיסטית, כן, בהחלט. גם, אני רוצה להזכיר שהגיע שבוע, או לפני שבוע, עונה 3 של סדרה מצחיקה, שהיא בספרדית והיא נקראת אנבידיוסה, אכולת קנאה.
כן.
וזה נורא נורא מצחיק, זה על איזה מישהי כזאת שלא מפסיקה לדבר מלאת אנרגיות כזאת, וכל דבר, בכולם היא מקנה על כל הדברים שלהם, והיא גם לא מתביישת להגיד את זה, וכל מהדמויות בחיים שלה, ומה שהיא מספרת לפסיכולוגית, ואישה מצחיקה כזאת באופן כללי, ומאוד מעוררת הזדהות, וזו סדרה ממש מצחיקה ונחמדה, וגם כן אסקפיזם, וכל דבר זה טוב היום לעומת
ברור.
חדשה.
נשמע טוב.
כן.
כן. דברים לצופה, רק צריך לקנות בוטנים.
ובננות קפואות.
ובננות, כן.
כן, בננות, זה תמיד טוב. מה שטוב בבננות, אני עכשיו אבדוק ואני אכין אייטם לשבוע הבא, על כל הפירות שאפשר להקפיא אותם, ושאחר כך טעימים גם בתור קפואים.
יאללה.
כי אני אתמול, הייתה לי איזושהי שיחת טלפון מאוד 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 ארוכה, ומצאתי את עצמי שאכלתי איזה, כאילו, מלא בננות קפואות, ישר מפריזר בתור פרוסות, כמו גלידה. זה לא הייתי צריכה לעשות שום דבר, לקחתי פשוט עם כל פעם חתיכה של איזה פרוסת בננה, זה כמו לאכול גלידה ממש טוב, ממש מצוין, בננות מהממות, פרי חורפי, אין לנו פה חורף, עדיין גלידה זה טוב, כן, גם אני, אני כבר מחכה על הזדמנות ללבוש את הבגדי חורף האלה שתופסים לי את כל הארון.
אני מעדיפה את הקיץ, אבל לא נורא נהנה, יש בננות, בסדר.
בדיוק. תודה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנקצים את המיתוס.
היום אני רוצה לדבר אתכם על ביצה קשה או חביתה, מה יותר מסביע ומה יותר בריא. שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, מה, אם יש הבדל? אם עושים מהביצה משהו. יכול להיות חביתה, יכול להיות עוגה, יכול להיות פנקייק, מה עוד עושים בחבית ביצים? כל מיני דברים שאפשר לעשות מביצים, האם זה משנה את הערך התזונתי, או ביצה חומה אפילו כל הלילה, נגיד בג'כנון. אז התשובה היא, מבחינת החלבון, ומבחינת כמות החלבון וחומצות האמיניו, האיכות שלהם, של החומצות האמיניות, אין שום הבדל. אתם יכולים לעשות חביתה, אתם יכולים לעשות ביצה קשה, ביצה חומה, פנקייק, בעוגות, אם אתם מקציפים את הביצים, החלבונים, עוברים סוג של כל מיני דנטורציה, זה נקרא ההתקשות שלהם בחום נגיד, או מה שקורה שאנחנו מקציפים, זה, אבל זה לא משנה את הערך של חומצות האמינו מבחינת הגוף. בסוף, 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 אחרי כל תהליכי העיכול, הגוף מקבל בדיוק אותו דבר, אותו מספר גרמים של חלבון, באותה איכות בדיוק. אז אין בעיה לאכול ביצה קשה או חביתה, או מה שזה לא יהיה שעושים מהביצים. מה יותר מסביע, ביצה קשה או חביתה או וכו'. אז פה, ביצה קשה, חשוב להגיד, היא יותר מסביעה לזמן ארוך יותר, כי הקיבה צריכה להלוש את זה יותר זמן, גם בגלל שהיא קשיחה כזאת, וגם בגלל החלבונים שם שנים קרושים, ולוקח יותר זמן לאנזימים להקל אותם, בהשוואה לחביתה. עכשיו, אם כבר הזכרתי ביצה חומה, אז אני חייבת להגיד שסביר להניח שביצה חומה זה עוד יותר זמן להקל, כי היא עברה עוד יותר זמן בישול, ולכן לאנזימים יהיה עוד יותר קשה לפרק את החלבונים. ביצה הכוונה שכזאת שבושלה כל הלילה, בחמין או בסיר ג'יכנון. אוקיי, עכשיו, מבחינת קלוריות. ביצה זה אותו דבר הרי. העניין הוא שנגיד בחביתה. אני רואה אנשים לוקחים מחוות, שופכים קצת שמן, וזה לשפוך זה שמן, זה לא, לא רעיון כל כך טוב, כי כל כפית שמן זה 50 קלוריות, לא משנה באיזה שמן מדובר, שמן סומסום, שמן גזר, שמן זית או שמן חמניות. ואם שופכים 4-5 כפיות, זה עוד 250 קלוריות על הביצה, שהיא בקושי 70-80 קלוריות, אז אנחנו בעצם עושים את החביתה פי 3 קלוריות בהשוואה לביצה קשה. אז פה מאוד משנה מבחינת הקלוריות, ועוד משנה, זה איזה שמן אתם בוחרים, כי אם אתם לוקחים שמן רע, שמן מזוכח, אז בעצם אתם הורסים כאילו קצת את הערך התזונתי של המנה שלכם. כדאי לקחת שמן איכותי, גם אפשר לתגן חביתה עם שמן זית, שזה תיגון קצר של הורס את הערך של את הערכים שיש בתוך שמן הזית. ואם תרצו לשמוע עוד על איזה שמן הכי מתאים לתיגון, איזה שמן הכי בריא באופן כללי, עם הסבר ממש מפורט, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב החדש שלי, דיאט מאיה, ושם תמצאו את כל הסרטון של 18 דקות ומשהו כזה, על שמן בלבד עם כל דוגמאות שצריך. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
מדברת הדס.
היי הדס.
ויש לי 3 שאלות ממש פיצקלך.
יאללה, בואי נתחיל.
את דיברת על שום שמאבד את הערך ברגע שמטפלים בו.
נכון.
מה עם השום שקונים כפור מרוסק?
תראי, כבר הוא מרוסק, זה כבר לא טוב. כי אני לא יודעת כמה זמן לקח, אני לא הייתי שם ולא ראיתי כמה זמן לקח מאז שריסקו אותו עד שהכניסו אותו להקפאה. כביכול בהקפאה התהליך של ההרס נעצר, אבל אני לא יודעת כמה זמן לקח. דבר שני, אני חושבת שזה בשמן. ואני קראתי מחקרים על זה שבשמן עוד יותר מהר מתחמצן כל הערכים של השום.
הבנתי.
אז אני הייתי אומרת כזה דבר, יש לי, יש לי שום כפור מרוסק בפריזר גם, כן? אני משתמשת בו ממש הרבה לבישולים ולדברים. הרבה פעמים אני מפשירה אותו, לוקחת כפית בשביל הרוטב לסלט שאני מכינה לי וזה. אממה, בשביל הערך התזונתי, יש לי גם שום טרי. ואז אני לוקחת את השן הזאת, ששן אחד זה אמרנו מספיק בהחלט. ובה אני כאילו משתמשת חותכת, מחכה כמה דקות האלה, וזה בשביל הערכים התזונתיים.
הבנתי. Okay. יופי, עכשיו, אני הייתי בטיול מאוד יפה לראש פינה, ובין השאר שמענו הרצאה בבית בד, ודיברו שם על שמן, דיברו על עוד מושג שלא שמעתי ממך, אני חושבת,
מה?
וזה על חומציות.
אוקיי, okay, אז אני פעם ריאנתי פה מישהו שיש לו בית בד לשמן זית.
כן, לא שמעתי.
והוא הסביר, לא, לא, כן, כן, אז בגלל זה אני רוצה רק לצטט לך מה שאני הבנתי. יש את הרמת חמיצות שרשום לך לבקבוק, 0.5-0.8 ככה.
כן.
אז הוא הסביר שמעל אחד זה לא טוב, שצריך שזה יהיה מתחת לאחד, אבל אז מה שהוא אמר, שאם זה 0.5 נגיד, שזה נחשב הכי טוב, או 0.8, שזה לא נתון שאנחנו צריכים יותר מדי להשקיע בו זמן כשקונים שמן, כי כשאת שומרת את השמן אצלך, לפעמים לוקח חצי שנה עד שאת מסיימת בקבוק שמן, אני חושבת, אז
כן.
הרמת חומציות, החמיצות, הרמת של החומצות שומן החופשיות, זה מה שנקרא, היא עולה גם ככה, זה כאילו משתנה, זה לא כאילו, מה שכתוב לך, זה מה שיש שם אחרי שנה או חצי שנה. זה לאט לאט משתנה ועולה גם ככה, אז מה שאני הבנתי ממנו, פשוט שאת קונה שלא יהיה מעל אחד, אם זה 0.5 זה מצוין, גם 0.8 זה בסדר גמור.
יופי, תודה. עכשיו שאלה אחרונה, במסגרת אותו טיול, היינו ביקב שמוכרים גם יין רימונים.
איזה טיול נשמע לי, פצצה.
נכון, נכון.
כן, איפה?
ובין השאר, הם הסבירו לנו מה ששמענו, גם, שמעתי גם קודם, שכל הטוב של הרימונים נמצא בגרעין הלבן הקטן.
את יודעת, אז אני אצטרך לדבר עם מישהו שמגדל רימונים, כי עד כמה שאני יודעת, זה לא נכון.
אוקיי.
את אמורה לא לאכול את הגרעין הלבן, את יכולה לזרוק אותו. עכשיו, יש איזה דבר כזה שמהרימונים, בסוף אפשר להשתמש בכל החלקים שלהם, בקליפה, בגרעינים, להכין כל הדברים, ואבקה ופה ושם. אבל כל הנוגדי חמצון, שהם כאילו יותר טובים מיין אדום, שמפחיתים סיכון למחלות לב בעוצמה ענקית, ומפחיתים את הכולסטרול הרע, וכל הדברים האלה זה באדום, זה בא, עם התשותיים, תשתי מיץ רימונים, או אם תאכלי רימונים טריים, ומצידי תוכל לראות את הלבן. האדום גם מעיד על הפוליפנולים בפני עצמם. הצבע הזה הוא מעיד על משהו, הצבעים הטבעיים זה צבעים של ויטמינים ונוגדי חמצון, למשל בית הקרוטן הכתום, שיש לך בגזר, זה הכתום, זה כאילו הפיגמנט הכתום מעיד על הויטמין A, בגלל זה את יודעת שכל מה שכתום מכיל את הויטמין A הצמחי. והאדומים האלה, הפוליפנולים, מה שיש לך ביין וברימונים, וברימונים עוד יותר אפילו, אז זה אדום, זה הצבע האדום, לא הגרעינים. את יודעת שגם הגרעינים הלבנים עושים עצירות להמון אנשים.
טוב, אז בקטע הזה כנראה עבדו עלינו.
לא, 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 בטוח, אני צריכה לשמוע את זה ולהבין למה התכוונו, כי יכול להיות שהם עושים מהגרעינים משהו ותוכנים אותם ומפיקים מזה משהו, אבל אני לא מכירה את זה.
את יודעת מה, אני לא בבית, אבל אני אשלח לך בזה את שם המקום.
אני יכולה לבדוק את הערך התזונתי של גרעינים לבנים גם בלי השם של המקום. אם זה נכון, זה צריך להיות משהו שהוא ידוע ונחקר.
אוקיי,
ואז אני אוסיף על זה בשבוע הבא בתוכנית, תקשיבי.
יופי, תודה
רבה לך. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום.
היי.
שלום, ברכה.
מה שלומך? יופי, אני שמחה לשמוע.
שומעים אותך, כבר מרגישים טוב, כמו שאומרים.
או, זה כיף לי, תודה רבה.
מה אתה רוצה על פירות? מה עדיף לאכול אותם ככה רגיל, או כפי שמשלים יותר? אם למשל בננה קצת מסלת חזק קצת, זה בסדר?
כן, אז ככה, אז יש עניין של המרקם של הצבע ועוד כל מיני דברים שפחות אנחנו אוהבים אותם, נגיד בבננה עם כתמים חומים. זה לא אומר שהערך התזונתי שלה פחות טוב, לפעמים אבל, אם פרי מחכה המון 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 זמן, מהרגע שהוא נקטף עד הרגע שאנחנו אוכלים אותו, כמו שקורה לפעמים בתפוחים, וחלק גם לפעמים בתפוזים שקוטפים אותם בעונה, ואז מוכרים לנו את זה באוגוסט פתאום. אז לאט 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 יש ירידה מסוימת והתפרקות של ויטמין C. עכשיו, לא תמיד אתה יודע את זה, נגיד שאתה קונה תפוז, נגיד אם הוא כתפו אותו לפני 4 חודשים, איך אתה יכול לדעת? אתה לא יודע, אתה קונה משהו עם הקליפה, נראה לך מצוין. במקרים מסוימים, אם זה מתרקח יותר מדי, למשל קיווי, אתה נוגע ממש ממש רך, לא בא לך לאכול אותו, למרות שהערך התזונתי הוא בסדר, זה פשוט טיפה התפרק ויטמין C, כי הוא כבר פחות טרי. אז זה לא שאתה מזיק לעצמך, ואתה כן מקבל ערך תזונתי טוב, אבל טיפה 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 פחות מאשר ברגע שאותו פרי או ירק נקטף מהעץ. ואתה יודע מה דרך אגב? אני התחלתי לבדוק עכשיו בשביל להכין לשבוע הבא, אם אפשר להקפיד זה, כי נגיד סתם דוגמה, אני אוהבת להכין כל מיני גלידות עם המכשיר גלידה הזה של נינג'ה. אז נגיד אני התחלתי לבדוק איזה פירות אני יכולה להקפיא. אז נגיד קיווי לא, מלון לא, אבל יש עוד מלא מלא פירות שאתה פשוט לא נראים לך, רכים מדי. כך תקלף, תחתוך, שים את זה בקופסה, אתה יכול להשתמש בזה לשייקים, לעוגות פירות, לגלידות. והערך התזונתי הוא מעולה, זה שזה ירד טיפה מהרגע שזה נקטף, זה עדיין לא אומר שזה לא עדיף פי מיליון בהשוואה לחטיפים.
בסדר, בסדר. על החלבונים, זאת אומרת, חלבונים, לפעמים לוקח אותם, לא תמיד בזמן, לפעמים הוא לוקח אותם מאוחר, מאוחר בערב, זה לא תמיד, זה בסדר?
כן, איזה חלבונים?
חלבונים.
מה חלבונים? אבקות חלבון או בבשר?
לא, מעדן חלבון, בוא נקרא לזה ככה.
יוגורט כאלה?
כן.
לא הבנתי, אז אתה אוכל אותם בערב ושואל אם זה בסדר?
כן.
בטח שזה בסדר. בסדר גמור, כן, בטח. מצוין אפילו. כן.
בסדר, בסדר גמור.
תודה רבה, תודה, תודה, תודה רבה, ושבת שלום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי דוקטור, מה היה? מה שלומך? מקסימה, מקסימה.
תודה.
הכי, הכי, הכי.
תודה, זה כן.
אני כל 60 מאזינה. יש לי שתי שאלות קטנות.
אוקיי.
קודם כל, את מאמינה שאני שואלת לגבי הפרסמו עכשיו לא מזמן, את הקרם של המגנזיום, האם הוא נשחק דרך האור?
לא מכירה את המוצר הזה. תראי, יש ספיגה של דברים דרך האור. כשאת
מוכחת...
לא חושבת שאת יכולה להגיע לכמות הזאת בתוך קרם. אבל
כן,
אני...
אבל זה אמיתי שיש אני מגנזיום יודע. דרך קרם?
אני יודעת להגיד לך שמלא מלא רעלים נספגים אלינו לאור דרך כל מיני קרמים שאנחנו מורחים, ואנחנו אפילו לא מתייחסים לזה בתור איזה משהו שמכניס לנו רעלים. נגיד אפילו קרם הגנה נגיד שמש הרבה פעמים גורם לנו לכל מיני, נכנס לגוף כל מיני דברים אפילו לא טובים, שאנחנו לא מתייחסים אליהם. הרבה דברים יכולים לספג גם מבחוץ ולא רק ממערכת העיכול. כלומר דרך האור. אבל להגיד לך על קרם שיהיה לך ממנו מספיק מגנזיום, אני לא מכירה.
לא, פשוט יש פרסומים כאלה, אז רציתי לשאול אם זה באמת אמיתי, אני יודעת.
תשמעי, אני יכולה להגיד לך כזה דבר. אני צריכה לראות את המוצר, לראות כמה מגנזיום הם טוענים שנספג לגוף במריחה כזאת. אבל גם, נגיד שהם טוענים שיש כמו... ספיגה נגיד טובה, ונגיד שזה כמו מכדור, אז איך את יכולה לדעת אם נספג לך או לא? אם יש לך התכווצויות ומפסיקות, אז סימן שזה נספג. סביר להניח שלא. אני עכשיו מסתכלת כזה ב-AI, הם כותבים לי שהמחקרים מראים שהספיגה מהאור היא ממש קטנה ולא מגיעה לרמות משמעותיות בכלל, כמו תוסף מגנזיום. אני לא, כן, אני גם קשה לי להאמין שיש איזשהו קרם שיש בו איזושהי כמות משמעותית שאת יכולה לשים, אבל אני צריכה לראות את המוצר, אני לא מכירה. אני אבדוק את זה ואני אגיד לך, אני רק יכולה להגיד לך, אני לא יודעת אם זה עולה הרבה או לא, אבל את פשוט יכולה לנסות. אם זה לא היה עולה הרבה, פשוט לנסות, לראות אם זה עוזר לך או לא.
ושאלה שנייה, האם שמעת על רגישות לשוקולד? לקקאו? יש דבר כזה?
כן, אני משערת שכן.
זה מגיע עד התעלפויות וערפול חושי, ערפול מוחי והתעלפויות.
זה נשמע לי אלרגיה, לא רגישות. אז יש, זה מצב לא כזה נפוץ, אבל יש. מה שאני הייתי אומרת,
הבנתי שזה אנזים שהוא פשוט חסר בגוף,
כן, אבל את הייתי יודעת
אנזים שלא מתפרק טוב בכבד.
תקשיבי, שמגיעים להתעלפויות וכל מיני כאלה, זה סביר להניח, הייתי יודעת את זה, אם יש לך דבר כזה, מהרגע שאת ילדה, כי זה מסכן חיים. כל הילדים שהם אלרגים לבוטנים, הם יודעים את זה פחות או יותר מהשנה הראשונה.
זה בא עם הגיל, זאת אומרת, זה משתנה עם הגיל.
איך זה יכול להיות אלרגי? יכול, אז תקשיבי.
עד לפני שנתיים, אכלתי הכל, ופתאום הגעתי למצב של ערפול מוחי, התעלפויות, טכיקרדיה, ודופק מהיר כאילו, והלחץ דם עולה ל-180.
ואמרו לך שזה מקקאו?
ועשיתי את זה בשיטת האלימינציה עליי, על כל מיני תזונה.
עכשיו רק שנייה, איך את יודעת שזה לא ממרכיבים אחרים בשוקולד, כמו למשל לציטין?
התאוברומין.
לא הייתי אומר את זה, כאילו אולי, אבל אולי יותר סויה לציטין סויה, אולי זה חלב שיש בהרבה שוקולדים, אולי זה שיריות של אגוזים בהרבה קקאו.
לא, חלב, יש לי סיפור של חלב של הלקטוזן.
נו, אז אולי זה זה. אולי זה אלרגיה לחלבוני
חלב. לא, לקחתי גם את הפרווה. לא, גם את
הפרווה. אני די בטוחה שאת יכולה לבדוק את זה גם בלי אלימינציה, אם את חושבת, אבל מה יותר פשוט מלימנה?
אבל יש בדיקה גנטית שבונה...
לא בדיקה גנטית, את צריכה ללכת לעשות בדיקת אלרגיות. עושים לך אלרגיה ל-50 דברים, נקודות על כל הידיים.
אז הוא עשה לי, הרופא הוא עשה לי.
נו, ומה יצא?
הוא
עשה
שזה לא.
אז בסדר, זה למשהו אחר. זה למשהו אחר, זה לא לזה, אבל אם את חושבת שזה משוקולד, מה יותר קל מלימנה משוקולד? אני אומרת את זה כאילו זה נורא נורא קל.
יש בדיקה גנטית לבדוק את זה.
לא, אז מי, אל תתחילי להוציא כסף עכשיו. פשוט תנסי להפחית מה שנראה לך שעושה לך רע, זה הכי נכון לעשות, ויש מספיק תחליפים למתוקים יותר בריאים לשוקולד אם את רוצה.
בסדר.
כן.
אוקיי. אלופה.
תודה רבה לך. שבת שלום. יש לנו מאזין? מאזין? שלום למאזין.
אלן, שלום.
אלן.
מה שלומך?
בסדר.
רציתי לשאול, אני רוצה להכין שק בריאות, חיזוק הזה למערכת החיסון לחורף. אין לי זמן להיות חולה.
זה טוב. גם לי אין זה.
חשבתי לשים בבלנדר את כל הדברים הטובים. שום, בצל, ג'ינג'ר, דבש, שורש קורקום, פלפל אדום בשביל הוויטמין C, ותפוז כדי שזה לא יהיה
תמורי. אני אגיד לך למה זה טוב, השייק הזה, כי אף אחד לא יתקרב אליך עם השום בצל על הבוקר, ואז אם כולם עומדים רחוק, אין שום סיכוי שאתה תנדבק בשום וירוס.
אוקיי.
כן.
מה דעתך על השילוב הזה, אם את מכירה איזה שייקים אחרים שאפשר לקחת ולעשות, לשתות כזה כל יום?
באיזה שעה אתה רוצה לשתות את זה, על הבוקר?
כן, על הבוקר.
אני לא הייתי שותה שום ובצל על הבוקר, למה אתה צריך את זה? זה פשוט לא
ילך. אז לערב, לא משנה, כאילו בסוף
תעשה שככה, את השייק על הבוקר הייתי בהחלט שמה משהו כתום, נגיד, גזר, ויטמין A נורא חשוב למערכת החיסון, תפוזים או קיווי לאוגויאבה, לפלפל, לויטמין C. תשים איזה אולי כמה עלים ירוקים לחומצה פולית, מה שמתאים לך בטעם, או נגיד אפילו תפוח, איזה כף תחינה ככה למגנזיום ולסידן, כף גרעיני דלת זה סופר חשוב לחיזוק המערכת החיסונית, בגלל שהם מכילים הרבה אבץ, וזה השק של הבוקר. עכשיו בערב תעשה סלט שמכיל שום ובצל. למה אתה צריכה לבוקר את הדבר הזה? עכשיו, בשום, אם אתה תחתוך אותו לפרוסות דקות, ותוסיף לסלט ירקות שגם עם הבצל, אז אתה מקבל את כל היתרונות שלהם, לא חייב משייק בכלל, וזה יהיה לך בשעה יותר רגיונית, ויותר מתחבר עם הטעמים של סלט ירקות מאשר של שייק.
אוקיי, ומה המקום של ג'ינג'ר ושורש קורקום?
כן, 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 נכון, ג'ינג'ר וקורקום, שכחתי להגיד, אנטי דלקתיים, אני לא חושבת שהם ימנעו מחלות, אבל הם בהחלט יכולים לעזור עם כבר חדר וירוס, זה מצוין.
מגניב.
כן, הם מצוינים, והם מתחברים עם בטעם, עם ג'ינג'ר טרי וקורקום טרי, כן? לא בתבלינים.
כן, כן.
כן. לא בקפואים גם המוכנים שאתה מוציא.
כן, כן, טרי.
כן, טרי. כן. מצוין.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלה המעולה, ושתהיה בריא רק. שבת שלום, ואנחנו עכשיו, תראו, נוצאים בפרסומות, ואז יש לי בשבילכם חמש השוואות בין מיץ תפוזים לתפוז שלם, וטורט, קוקוס, פשטן, ומענה על שאלות, אז אל תלכו לשום מקום. שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה להשוות בין מיץ תפוזים לתפוז שלם. כולם יודעים שמיץ זה כאילו סתם סוכר, ולא שותים סוכר, ולא שותים קלוריות, וכל מיני כאלה. מצד שני, מיץ תפוזים הוא דבר מאוד 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 נפוץ, בכל בתי הקפה, במלונות, במסעדות, בכל העולם, בכל מקום, יש עכשיו גם מקומות באירופה שיש שם מלא תפוזים ומכונה כזאת, ואנשים מכינים לעצמם מיץ ישר לתוך בקבוק, ומשלמים על הבקבוק לפי הגודל, הולכים הביתה, שותים מיץ טרי מהמם. ועולה השאלה, האם באמת עדיף תמיד תפוז שלם מאשר מיץ, אז יש כמה יתרונות. דווקא למיץ, אז אני רוצה טיפה טיפה להרחיב בנושא. אז קודם כל, מבחינת סיבים תזונתיים, יש יתרון לפרי שלם חד משמעית, הסיבים התזונתיים לא נכנסים למיץ, הם מה שנשאר בצד, זה הפסולת. ובתוך הפרי השלם, שיש לנו את הסיבים, זה מעכב את ספיגת הסוכר, זה עדיף לסוכרת, זה עדיף לסובה וכו'. הוויטמינים במיץ ובפרי שלם, אם שונתים את המיץ באותו רגע, כמות הוויטמינים זהה. במיץ אולי, כוס מיץ יש שני תפוזים, כלומר זה כמו לאכול ויטמינים של שני תפוזים, אבל אם אני משווה אחד, מיץ שלם, מיץ תפוז שלם, לעומת תפוז שלם שלם, בלי מיץ, אז זה אותו דבר. אוקיי, עכשיו, מיץ ממיץ נספג הרבה יותר בקלות ומהר הוויטמינים. בסדר? יש לנו הרבה ויטמין C בתפוז, אבל אם אני הוצאתי את הסיבים התזונתיים, אין שם שום דבר שמעכב את הספיגה של ויטמין C, וספיגת ויטמין C מהמיץ היא מיידית. אז זה טוב גם אם אנחנו שותים את זה, כי אנחנו פתאום מרגישים שאנחנו תכף לא נדבקנו במשהו, וזה גם טוב במקרים אחרים, כמו למשל בקשישים או בילדים קטנים, שלא רוצים ללוס, או לא רוצים לקלף, או לא רוצים כל מיני כאלה דברים. מיץ קנוי, אם עכשיו קנינו או עשו אותו מול העיניים שלנו ואנחנו שותים אותו עכשיו, סבבה. מיץ קנוי מבקבוק שכתוב טרי, שאנחנו לא יודעים מתי עשו אותו, רוב הסיכויים שכמות ויטמין C שם נמוכה בהרבה בהרבה בהרבה. אז אם שותים מיץ לסיכום באותו רגע שאנחנו מכינים אותו, הוויטמינים יספגו יותר מהר ויותר בקלות, ויש לזה עדיפות גם בקשישים וילדים שאר המקרים, מבחינה סוכרת, עדיפות לפרי שלם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
מאיה, שלום, זה רבקה.
רבקה, שלום, מאיה. תודה.
מזל טוב ליום הולדת, גם גירפתי אותך.
תודה רבה, 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 איזה כיף לי.
בכיף, בטח, מגיע לך.
תודה, תודה רבה.
כזו, את כזאת יפה בתמונה של היום הולדת.
לא, זה אפליקציות, את לא יודעת כל תמונה אני שמה באפליקציה, אבל אני מראה את הרבה יותר.
אוקיי, לא נורא, את תמיד יפה.
תודה.
מאיה, יש לי איזה שתי שאלות.
כן.
את דיברת עכשיו על, זאת אומרת, לא ללכת לישון על קיבה ריקה. אני, כן. יש לי את הרפלוקס.
כן.
אני בסביבות 9:30, אכלתי 3 פטיבר, ב-11 נכנסתי למיטה.
פטיבר לא אוכלים בלילה, זה חד משמעית לא טוב, זה גם קמח לבן וסוכר לבן, ושומן טרנס, וגם יכול לעשות רפלוקס ממש, זה כאילו קלאסי.
אז בשתיים בלילה אני התעוררתי עם צרבת, חשבתי...
לא אוכלים פחמימות ריקות בערב, לא אמרנו.
אוקיי.
אז אנחנו, אז תאכלי משהו אחר אם את רוצה.
בננה?
בננה וכמה, עם כפית חמת בוטנים למשל.
אז אני עשיתי לי גלידה מבננות, לקחתי שתי כפות, איך קוראים לזה, שתי כפות טחינה.
נו מולה.
גם גרעיני דלעת חונים, והכנסתי לפריזר, תקשיבי, זה הייתה גלידה טוב הדרך.
וזה לא עושה
צרבה? אז זהו, עצה לי קצת צרבת.
בואי תנסי משהו שסופח חומצה.
מה למשל, טוסט?
זהו, רציתי ללך צנים, אבל עם חמת בוטנים נגיד, או טחינה גולמית.
כן, כי את תמיד ממליצה את
הצנים. כן, הדברים האלה שסופחים את הנוזלים בגוף, אבל בשילוב עם שומן איכותי, שעוד יותר סופח נוזלים. את שמה לב שנגיד אם את עושה טחינה גולמית, ואת שמה מים, אז הם לאט לאט סופחים את המים כאילו החלקיקים.
כן, כן, וזה עושה לי מאוד לא טוב.
מה עושה לא טוב?
צרבות, אחרי שאני אוכלת טחינה, יש לי צרבת.
ועל גולמית, על טוסט, זה יספוך, כן. יספח נוזלים בתוך הקיבה, לא מבחוץ.
יופי, אוקיי, זה לא ידעתי.
אז
אוקיי.
זה נראה לי יותר טוב.
אוקיי, עכשיו מה בסדר. אכלתי ככה, אכלתי חצי בארוחת ערב, יש לי תפריט, שלך מזמן כבר, אכלתי חצי קוטג' ו-9%, ואכלתי חביתה לא על סמן, ושתי פרוסות לחם, יש מצב שזה עשה לי רפלוקס, בלילה?
באיזה שעה?
אכלתי, אני אוכלת בשבע ארוחת ערב.
זה עם ירקות? גם ארוחה הזאת?
כן, עם ירקות, עם שני מלפפונים וקצת חסה.
לא נשמע לי שזה עשה.
לא?
לא נשמע לי.
אוקיי, אז יכול להיות שסתם באותו ערב, באותו לילה.
יכול להיות שהיה עוד משהו אחרי זה, אני כאילו תסתכלי על הדברים היותר מאוחרים. לא נשמע לי, אבל לכי תדעי.
אוקיי.
לא נשמע לי. שתית משהו?
לא. לא, אני אם אני שותה זה, טוב, כן, קוסטה כמומיל, אבל גם כן
נכון. תפרידי, כן, לא, לא, כן, לא, לא.
אבל יכול להיות שזה שהחצי קוטג' זה יותר מדי.
זהו, חשבתי על החצי קוטג', אולי תנסי להחליף אותו באפילו עוד ביצה ולראות חד פעמים אם יש לזה השפעה.
אוקיי, אז טוב, יכול להיות שזה יותר מדי. עכשיו יש לי סתם שאלה, יש מצב שאיך קוראים לזה, יש מגנזיום במציצה, כדורי מציצה, יש דבר כזה?
אני לא יודעת, אני משערת שכן, את יודעת, הכל היום ממציאים כבר.
וזה אפקטיבי כמו הכדור שאתה...
אני משערת שזה אותו דבר, אבל אני לא יודעת אם יש, תצטרכי לבדוק, ואז תשאלי
אותי... לא, זהו, שאיזה חברה אחת שלי קנתה, ואמרתי...
אבל צריך לראות איזה סוג, צריך לראות מה זה, איזה סוג זה. אם זה אוקסיד, אז זה לא נספק במים, ואז זה עושה כאבי בטן, יכול לעשות.
איך אוקסיד את אומרת?
אוקסיד.
אוקסיד, אוקיי, אני אנסה ואני אשאל אותה.
תבדקי, בסדר. תודה רבה, רבקלה, תודה רבה.
הרבה הרבה מזל טוב, מה ילך?
תודה.
אני מחכה ליום שישי, כל יום שישי.
תודה רבה, 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 תודה רבה.
ביי, ביי.
ביי. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
מיוש!
מה זה? שלום!
יום יום הולדת, היום יום הולדת. ששכחנו יום הולדת שמח עד 120. האמת שרציתי להיות לפני רבקה, אבל יאללה, נתתי שתכנס לפניי. קודם כל בריאות. אני כתבתי משהו קטן.
מה
יקרה, מזל טוב ליום הולדתך. תודה שאת מאירה לנו את הבקרים עם חיוך ואנרגיה באותם רגעים קטנים שמסדרים לנו את היום. שתהיה לך שנה מלאה בצחוק ובבריאות ובשמחה וכל הדברים הטובים שאת אוהבת, ותמשיכי להיות כמו שאת, קסם אמיתי.
וואי, 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 מה זה, התרגשתי, אני כמעט עם דמעות בעיניים עכשיו.
מתוקה.
תודה רבה, רבה, רבה.
בימינו, וקודם כל, שתי דברים. אני, שבוע שעבר דיברת על חומוס, יש מתכון דקה לחומוס להוסיף לסלט. החומוס המבושל. שמים אותו על נייר פרגמנט.
רגע, 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 רגע. אחרי שהם מבשלים ומטפיחים?
לא, הוא מבושל.
כבר מבושל?
כן.
אוקיי.
שם אותו על נייר פרגמנט. זה מתכון של ביתי נועה שעושה.
מה זה פרגמנט? נייר אפייה?
נייר אפייה.
כן.
היא מפזרת על תבנית. היא מפזרת, היא שמה פפריקה קצת מאושנת.
כן.
קצת אבקת שום.
ואופים.
קצת מלח ושמה בתנור, תשמעי. זה יוצא כמו קראנץ', כמו ביסלי כזה.
עשית לחשק.
כן.
את יודעת מה אני עשיתי פעם? יש כזה נשנוש שמביאים בחוף בטורקיה. שאני ניסיתי, לוקחים את הגרגירי חומוס, משרים אותם ללילה, אבל לא מבשלים. ואז מערבבים עם פפריקה, פלפל, שחור, מלח וטיפה שמן זית, ואת זה שמים בתנור בלי לבשל, זה יוצא עוד יותר קריספי.
עוד יותר טוב, נכון.
קריספי כאילו ברמות, העניין עוד שזה גם הרבה יותר קלוריות, אז השיטה שלך יותר טובה.
אז השיטה שלי יותר טובה, אז אני, מה זה מאושרת? קודם כל,
זה אחד. וואי, זה מצוין.
כן, דבר שני, את דיברת קודם על הצ'יה והפשטן, שאלה שלי, האם יש משמעות לרמת התחינה שלהם, רמת האבקה או חצי תחינה, זה מפחית קלוריות, זה מוסיף, זה
פוגע ב... מה זה, מבחינתי כאילו אם פתחת את הגרעין ואת מאפשרת לגוף להקל את מה שיש בפנים, אז זה אותו דבר.
זאת אומרת, אם אני עושה צ'יה חצי, אני רוצה לפעמים שיהיה קצת הקרנצ'י על סלט.
נראה לי...
לא צ'יה, סליחה, פשטן.
כן, כן, נראה לי מצוין.
זה לא פוגם בשום דבר.
לא, זה משפר את הספיגה. אם את אוכלת את זה מיד אחרי שאת מכינה, זה משפר בהרבה לעומת שלם.
אלא אם הוא לא פוגע בערך
לא, 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 לא. אם את אוכלת מיד, אז חד משמעית לא.
עכשיו, יש לי קרקרים מדהימים, אני אשלח לכם שבוע הבא, אבל גם, את לא מבינה אם גרעיני חמניות, גרעיני פשטן, צ'יה, דלת, סום סום, תשמעי, חוויה...
אז תמונה ומתכון, ואני אעלה את המתכון שלך בשבוע הבא.
סגרנו. סגרנו, אהובה שלי. קודם כל, הרבה בריאות.
תודה רבה, מזיה.
מהילדים, ואנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד.
תודה רבה רבה, מזיה, והממת המאזינה הקבועה שלנו. התרגשתי מאוד 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 מהברכה שלך. תודה רבה רבה.
והדדי אוהבת אותך. ביי, מתוקה.
תודה אוהבת אותך גם. ביי. ביי, להתראות. יש לנו עוד מאזינה, שלום. הלו? הלו. כן, שלום. איתנו?
הלו.
כן, שלום.
שלום לך, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, כיף לשמוע כל יום שישי, מאזינה לסיפור שלך.
תודה רבה רבה.
עכשיו תאמרי לי, בקשר למגנזיום טריונט.
כן.
רכשתי את זה.
כן.
אוקיי, עכשיו לקחת את זה עם האוכל, לא עם האוכל, בצהריים, בלילה.
אוקיי. אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, כי יש לנו פה שני דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. מצד אחד, דברים הרבה פעמים מבחינת מינרלים וויטמינים יספגו הרבה יותר טוב ברגע שלוקחים אותם עם הארוחה, כי כדור בפני עצמו ככה מנותק מכלום, יש סיכוי א' שהוא לא יתפרק טוב, וב' גם שיש דברים באוכל שעוזרים לספיגה לפעמים. שומן לפעמים, ויטמין C, לפעמים כל מיני דברים אחרים, ואז כאילו, אם את תקחי את זה עם האוכל, אז יש סיכוי לספיגה יותר טובה. מצד שני, על המגנזיום הטריונט, ספציפית, שהוא שעוזר לזיכרון, היו עליו גם מחקרים, שנמצא שהוא גם תרם לשינה טובה יותר, ולכן ההמלצה על האריזה... בדיוק.
על האריזה.
אז על האריזה היה כתוב לקחת לפני השינה. אז איך זה מסתדר? מצד אחד אומרים לו...
שעתיים לפני השינה.
שעתיים לפני כתוב לך. נו, אז זה מסתדר מצוין. האוכל עוד לא יתקל. כן, כן. אז זה יוצא טוב. עכשיו, רק שתדעי, זה לא כדור שינה. זה לא שאם פתאום תקחי מגנזיום טריונט. לא, שנייה, רגע. שאם תקחי מגנזיום טריונט בבוקר, אז פתאום זה ירדים אותך ואת לא יכולה לנהוג. אין דבר כזה, זה לא עובד ככה. את יכולה לקחת את זה אם את רוצה בבוקר או בכל שעה אחרת. שלא תשכחי. נגיד, אני שמתי את זה ליד המיטה, ואז אין סיכוי שאני אשכח לקחת.
בדיוק, גם אני על יד המיטה.
אז זהו, אז זה יוצא לי בערב, בגלל, לא בגלל שאני, אני יודעת שזה לא ירדים אותי, אין שום סיכוי שמגנזיום ירדים אותי, אז אני פשוט, זה יוצא לי בערב במקרה, בגלל שאני יודעת שזה שעה שנוחה לי ואני לא אשכח. תיאורטית, דברים מהסוג הזה, תמיד עדיף לקחת עם עוד אוכל, גם אם חלק ממנו טיפה יפחית את הספיגה, חלק האחר טיפה יגביר את הספיגה, ובסוף התוצאה היא שזה יותר טוב, אבל אין איזה הגדרות פה, אין איזה משהו חד משמעי. אם את רואה שזה עוזר לך.
תודה, את תביא.
כן, בסדר.
יש לי שאלה אחת. עוד שאלה אחת. אני אחרי חדר כושר, אחרי עיצוב, אחרי פילאטי, האם רצוי לעשות פירות, שק פירות?
או.
עם צ'יה, ואני עושה גם גרעיני פשטן וכל מיני דברים, או שלקחת לעשות חביתה או בית הקשה, לא חשוב, ארוחת בוקר עם סלט וזה.
אז רגע, אני רק אדייק טיפה, שאני אדע לענות לך. מתי זה האימון הזה? איזה שעה?
לפעמים מ-8 עד 9.
את אכלת משהו לפני כן?
לא, רק שעשיתי לבד.
לא תמר, לא הוגיע כלום?
לא, שום דבר.
הבנתי. אני, תראי, אני הייתי הולכת על החביתה דווקא, כי את רוצה לבנות שרירים, את הרגע אימצת את השרירים, ואת בקטע לשמור על מסת שריר, ואולי אפילו לבנות טיפה, אז הייתי הולכת על חלבונים, אבל... אני כן הייתי מצרפת לזה אולי איזה פחממה מסוימת, כי בכל זאת את רוצה לתמוך בבניית שרירים וגם לספק אנרגיה להתאוששות השרירים אחרי שהספורט שאת עשית. אז יכול להיות שנגיד פרוסת לחם מלא עם החביתה, או עם איזה קצת גבינה. זה...
כן, פרוסת לחם אחד אני לוקחת עם כן, הקוטש,
כן.
וכשאני לוקחת את הבננה עם תותים וקיווי, אז אני לוקחת עם פרום.
עם יוגורט?
חלבון.
אז אין משמעות, אז או זה או זה, אחד מהם תעשי יום ככה, יום ככה, זה שני מצוינים.
זה בסדר.
כן, שני מכילים לך פחממות, ויטמינים וחלבונים איכותיים לבניית שרירים, אז גם האופציה הזאת טובה, וגם האופציה הזאת טובה, אז את יכולה להגוון.
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה על השאלות.
תודה רבה לך, לך על השאלות, תודה רבה. לאמירה
גם, כן, באמת, שמעלה אותנו לשידור.
נכון, מהירה אחת ויחידה.
מירה, כן.
תודה רבה רבה. אוקיי, ואנחנו הגענו למתכון שלנו, טורט פשטן וקוקוס, בהמשך למה שדיברנו בתחילת התוכנית על פשטן וצ'יה, על תחון או לא. אז אני ניסיתי את הדבר הבא, ותקשיבו, עוגת חלבון עם אומגה 3, שבמקום קמח משתמשים בפשטן, העליתי את זה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, ממש התלהבו מזה, ניסו, אמרו שיצא מצוין, אז אני משתפת אתכם עכשיו. אתם לא צריכים למהר לכתוב את זה, כי זה יהיה כתוב באתר של הרדיו ממש עוד מעט, יחד עם התמונה, שלחתי להם כמה תמונות מעניין מה יבחרו. אז ככה, מפרידים 4 ביצים, חלבונים חלבונים מקציפים תחת הלבנים עם 4 כפות סוכר חום, סתם כי יותר טעים, לא כי יותר בריא. ואז מערבבים את זה לאט לאט עם הצהובים של הביצה, מוסיפים לאט לאט 6 כפות פשטן טחון, 6 כפות קוקוס, אחר כך מוסיפים גם שקדים מולבנים, כפית אבקת אפייה, כפית תמצית וניל, ושמים את זה בתבנית אינגליש כזאת, אפשר גם בעגולה, ואופים 25 דקות. יצא ככה, לי, אני אוהבת פרוסות אבות, אז 85 קלוריות בלבד בפרוסה, 5 גרם חלבון בפרוסה וקצת יותר מ-1 גרם אומגה 3, שזה יותר ממה שיש בדג סלמון. אז תנסו, תודיעו לי בתגובות בפייסבוק איך הלך לכם. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהאזין היום. ותודה למאירה פרץ, לאילי זק, לאופק קולר ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עוד פעם.